הולה מינינה, איך המרגש שהגעת לריצה של חצי שעה? אנחנו מתחילות בחימום של כמה דקות עליך, יציבה זקופה, כל כף הרגל מתגלגלת מעקב עד אצבעות, עורף ארוך. עוד כמה דקות נעבור לקצב ריצה נמוך, ואחר כך עד הקול דאון נשאר על קצב בינוני. נחזק את הסבולת של שריר הלב, של שרירי הרגליים, ונאפשר לכל הגוף ללמוד ולהטמיע יותר את הדגשים לשיפור הטכניקה. אם תרצי לעבוד על המהירות בזמני ירידות, או פה ושם לזמנים קצרים, סבבה, תעשי את זה אחרי ה-10 דקות הראשונות. את חופשייה לעשות את זה פה ושם, לפי החשק והיכולת. יאללה, שיהיה אימון כיף. מוזמנת לעלות לריצה קלה קלה, ובואי נקרא למרי או מריה או מרי, נשאר על מרי, מלכת רומניה. בתחילת המאה ה-20, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, והיא עונה יפה לחיפוש שלי אחר מלכה שכוחה לא ביופיה, לא בתעוזתה או ברוחה לוחמת ועשויה ללוחת, לא באסטרטגיה או במוח החריף, אלא מלכה אומניסטית ואף אומנית שיש בה שעה רוח, הסתכלות מעמיקה על הדברים, יכולת ביטוי ו... האמת לא, לא נפוץ במיוחד השילוב הזה. אני מניחה שיש משהו סותר בין אומנות לבין מה שדרוש כדי להגיע לעמדת כוח או בכדי להחזיק בה. אבל בכל זאת, בדיוק את השילוב הזה חיפשתיו וביקשתיו דווקא אותו. ומי שמחפשת, you know, מוצאת. אפשר לעלות לקצב הקבוע שלך לריצה היום. בואי נשים לב תחילה שהקרסוליים משוחררות. כלומר, כשאת לא מחזיקה את כף הרגל במאמץ, בפלקס. פלקס זה שהאצבעות וכל כף הרגל מורמות במאמץ למעלה, אז בלי מאמץ. הרגל פוגשת את הקרקע במרכזה, והצעדים צריכים להרגיש כמו גלגל אופניים חלק שמתגלגל קדימה. הרגישי את כוח המשיכה פועל לטובת הגלגל הזה. זה ממש קצת. נייס. מרי נולדה ב-1875 להורים דוכסים בכלל באדנברו, אנגליה. מצד אחד נכדתה של ויקטוריה מלכת הממלכה המאוחדת, ומצד שני נכדתו של הצאר הרוסי אלכסנדר השני. עכשיו אפשר להבין את שמה המלא, מריה אלכסנדרה ויקטוריה. ילדותה ונערותה עברו בינות אנשי האצולה ואנשי רוח ברחבי אירופה, שכן המשפחה נדדה במסעות רבים בעקבות אביה, ששרת בצי המלכותי של אנגליה. במלטה היה להם בית אהוב, ובו הם גם ערכו הרבה. חינוכה בדרך כלל ניתן על ידי אומנות גרמניות, ולמרות מעמדם הגבוה, האם הקפידה על לבוש יחסית צנוע של ילדיה, ועל חינוך לותרני. הגישה הצנועה הזו תלווה אותה למשך כל החיים. ממש לא סגפנות, מרי תמיד הפגינה אסתטיקה וטעם טוב, אך הפאר אף פעם לא היה עיקר. מה לדעתך את לוקחת מבית הורייך? מה מלווה אותך עד היום? משהו שאת גאה בו. הייתה לה ילדות מאושרת וססגונית. היא כמעט התחתנה עם הנסיך ג'ורג' מווילס, אך אמו של ג'ורג' נרתעה מאהדת אמה של מרי לתרבות הגרמנית. על כן ב-1893 התארסה מרי עם פרדיננד, נסיך הכתר של רומניה, אחיינו של קרול הראשון, מלך רומניה. בואי נבדוק, כפות רגליים מתגלגלות, נוחתות במרכזן על הקרקע, יש. בטן מחובצת, יש. נשימה סדירה, גם אם היא מהירה, יש. קצב לא איטי מדי, לא מהיר מדי, יש. תנופת זרועות, יש. רוטציית אגן קלה עם כל צעד, יש? עורף ארוך, מבט לאופק, יש? שימי לב לכל אלו ותקני במידת הצורך. תמשיכי לרוץ בקצב מתון, ועיקר, ודאי שאת בשליטה על הנשימה. אם יש צורך, נשמי מהפה. אז תארי לך מה זה להיות נערה צעירה. הפעם את נודדת לבדך, בלי משפחתך התומכת. מתחילה חיי זוגיות, פרק חדש בחיים עם פרדיננד אחד, פוץ כזה, מה קשר אלייך, זרי, שידך פוליטי, ממש לא נראה שיש לכם חיבור פצצה. את בארץ שאינך מכירה, רומניה, נניח, אינך דוברת את השפה, אינך מכירה את המנהגים שם, ובאופן כללי, אינך מכירה שם אף אחד. ובהתחלה, לא אוהבים את האישיות השמחה שלך. האווירה מסביבך מחניקה, רשמית ומבאסת תחת מלכותו של המלך קירול. למשל, 9 חודשים מיד אחרי החתונה עמד להיוולד להם הבן הראשון, ולא אפשרו עקרונית למרי להשתמש בכלורופורם להקלת כאבי צירי הלידה. למה? כי הרופאים נמנעו מכך. הם אחזו באמונה שנשים חייבות לשלם ביסורים על חטאי חווה. אוקיי, זה כיף, ממש UPDA. רק לאחר לחצים של אמא של מרי והמלכה ויקטוריה, המלך קרול התיר בסופו של דבר צו שמורה את השימוש בתרופה להקלה על הכאבים. ככה, מנוכרת ומבודדת, מרי לא זכתה לשמחה רבה מלידת בכורה. להפך, היא כמעט שקעה בדיכאון. בזיכרונותיה היא כתבה אחרי הלידה כי, אני מצטטת, התחשק לי רק לסובב את הראש אל הקיר. אנחנו עם מרי מתכנסות פנימה, מתמקדות בנשימה. אם את נושמת בכבדות מהפה, סימן שאת במאמץ גבוה מדי ורצוי שתורידי את הקצב. עדיין בריצה, אבל ממש איטית. תנסי לנשום רק מהאף. זה אפשרי? אם כן, יופי, תמשיכי בנשימה מהאף. ואם לא, תנשמי מהפה, מה שיותר טבעי לך כרגע. לקח זמן להסתגל לחיים האחרים שלה, להכיר את פרדיננד היבשושי, שרוב הזמן היה כרוך אחר עניינים צבאיים מחוץ לבית. אבל היא מרימה ראש, מתיידדת עם הסביבה, מדברת כבר רומנית, ממשיכה להוליד ילדים, ואט אט החלה השמחה חוזרת אליה. מה זה? רומן סודי, התפתח בינה לבין איזה אציל רומני. יפה, זה סימן טוב להתאוששות, למרד, לרוח עצמאית שמתפתחת. נפוץ ושמועות שהילד השני שלה הוא לא מפרדיננד. לא נורא, היא צולחת את זה. הזוג המקורב למלך חונך טירות ואחוזות משלהם, והיא נוטלת חלק בעיצוב שלהם. היא יוצאת למסעות, והיא החלה לכתוב באופן פורה רשימות וספרים. בעיקר ספרי ילדים מלבבים, כמו חבצלת החיים, חולם החלומות, גונבי האור, הנסיכה האבודה, והספר ארצי האהובה. עוד רומן לוהט משתרבב לחייה עם אחד מנסיכי רוסיה, וגם עם הנסיך ההוא והזה. ממש ציפור חופשייה. את שואלת מה עם הנסיך פרדיננד? טוב, טוב. תודה שאת שואלת, אך אל נא תדאגי לכך. פוץ פוץ, אבל לפחות לא מלבה את העניינים האלו. לא ידעת אם הוא אהב אותה, אך ניכר שהמשיך לכבד אותה ולצרפה על הטקסים הצבאיים הרשמיים לצידו. את בריצה אירובית קלה, מתאמנת בקצב קל ואחיד. אם יש צורך לקחת שלוק או שניים, לשתות, בטח עם מזג האוויר חם. כך היא כותבת באחד משתוך שלושה כרכי סיפור חיי. מאמר בשם אין זו משרה קלה להיות מלכה של אומה. המאמר הזה הוצא מרומניה בזמן מלחמת העולם הראשונה, והגיע לאמריקה, שבה אפילו נתפס בכתב עת. שימי לב לפיוט בדבריה, שחושפת נפשה האומנותית, הנמשכת לחיבור עם בני האדם ועם הטבע. הייתי אח בת 17, כשבאתי בין בני עמי. עזבתי מאחוריי בית, שאהבתי, ואת כל הקלסטרים שהיו מוכרים לי מימי ילדותי. בהתחלה, לא היה לי קל. הייתי צריכה להתגנב אל לבבות זרים לי, להסתגל לפנים זרות, להרגלים זרים, לשפה זרה. עברו שנים, עד אשר הרגשתי בבית, אבל מלכתחילה אהבתי את הארץ ואנשיה. הבנתי את יופיה הרבגוני. הייתה לי אהדה לעיקריה השותקים, לשדותיה הנרחבים, יערותיה העמוקים ולעריה המסולאים. בהתחלה הייתי צעירה, מכדי להבין את נשמתה, ובתוך כך גם את צרכיה ואת געגועיה. עלינו על כס המלכות, בשעה ששלושה רבעים של אירופה כבר עלו בלהבות. כך שמלכתחילה היה עלינו להתייצב באומץ לב אל מול אופק שישחיר בענני שערה. כן, הם עלו למלוכה מיד עם מותו של המלך קרול בתחילתה של מלחמת העולם הראשונה. בשנתיים שקדמו למלחמה הזו, מרי נסעה מעיר לעיר, והעם למד להכיר אותה. היא חילקה כסף לעניים, אך חשה והבינה שהיא לא מסייעת בכך באמת. על כן בשנה שלפני כן, במהלך מלחמת הבלקן השנייה, מרי חוותה את מגפת הקולרה כאחות רחמניה, יחד עם רופא ואחות של הצלב האדום. היא נסעה בין רומניה לבולגריה והושיטה יד בבתי חולים. מגפה זו הייתה קדימון, טריילר, שרימז על חוויותיה העתידיות במלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה, 1914. מה שלומך? האם את נהנית מהריצה? האם את מרגישה את החופש בכנפייך? זוהי זכות גדולה שיש לנו, לאמן את הגוף, להרחיב את אופקינו, ולבחור כיצד לבלות את זמננו, אין זאת? שמרי על קצב אחיד, אלא אם כן את בעלייה או בירידה, שחררי את מפרקי כפות הרגליים ואת מפרקי הכתפיים. בדקי שיש מידה של חופש תנועה קל באגן לרוטציה קלה שנתמכת על ידי קיבוץ הבטן. בזמן מלחמה, העידה שגילתה את עצמה כמנהיגה טבעית. היה צורך שתימצא בכל מקום בעת ובעונה אחת. היא ביקרה את הפצועים והתעניינה במצבו של כל בית חולים. שוחחה עם הרופאים והחיות, וניחמה את הסובלים. בוקרשט הופצצה אז בלי רחמים, והעבדות היו רבות. תפקידה המרכזי של מרי בשעה הזו היה להוכיח שרוחה איתנה, כי כל העיניים היו נשואות אליה. ככל האימהות, היא כותבת, הייתי מוכרחה להתמודד עם המוות. בכל כוחי, אמונתי, נלחמתי בצל הגדול. ניסיתי להקוטו שוק על ירך, אבל הוא ניצח. צריכה הייתי להניח את תינוקי, את האחרון בילדיי שחלה בטיפוס, מתחת לאדמה. מרי שואלת את עצמה מה אפשר לה להתמודד עם כל הצער, ואומרת, אני חושבת שהיה זה הצורך יוצא הדופן של עמי הסובל, שנתן לי את האומץ שלא להישבר בשעה הקשה ההיא. אז את, את, מרי עולה לגדולה בזכות חמלה אנושית. היא לא בנתה מקדשים מפוארים, לא הגתה אסטרטגיות, לא שלפה חרבות קרב. כל מהותה בכלל לא התאימה, כלל אוכלה למאבקים. היא אהבה את החיים, אהבה ילדים, אהבה גברים, אהבה בני אדם, ואהבה עם שלא נולדה בקרבו, אך סיכנה את עצמה עבורו באופן פעיל בחזית המלחמה, כדי שתוכל לתת כוח, שתוכל לתת ניחומים והשראה, להחזיק מעמד. היא עודדה פצועים וחיילים מנקודות הקרב החמות ביותר, חשופה לכדורים, מגפות, טיפוס הבטן או שפעת ספרדית, פצעים. מרי קיבלה את הכינויים אמא מלכה, אמא של הפצועים, מלכה חיילת. היא אמנם לא לחמה, אך היטיבה לרכב על סוסים ושימשה כמפקדת כבוד של גדוד אחד שנשא את שמה, והיא לבשה את מדי הגדוד. היא הקימה את הארגון רג'ינה מריה, שפיתח רשת בתי חולים במולדובה ושירות אמבולנסים. לא זו בלבד שהיא לא פחדה, אלא היא ראתה בקרבה לעמה, לעם הרומני, פריבילגיה, ללא קשר להיותה ממשפחת המלוכה. כך השנים של מלחמת העולם הראשונה הופכות אותה לגיבורה לאומית. את ממשיכה לרוץ. בעוד אולי את חושבת שמדובר במאמא תרזה, חכי, מאמי. היא יותר מזה, אוקיי? סיימנו עם המלחמה ועם הצד הרחמני, עכשיו קבלי את הצד הדיפלומטי שלה. רק נעשה צ'ק-אפ. יציבה, ארוכה, לא שפופה, גוף ארוך, מוטה מעט לפנים. נשימה אחידה, נשימה שהיא בשליטתך. וצ'ק-אפ נפשי. הרוח טובה? האם את מכילה את המאמץ? מעריכה את עצמך? אוהבת את החיים? טוב מאוד. ככה ילדונת. בוועידת השלום של 1919, רומניה הייתה במצב לא משהו בכלל, מאחר שהיא הצטרפה לבעלות הברית רק זמן קצר לפני שביתת הנשק. מרי המלכה הוזמנה להשתתף בדיונים בנפרד מהמשלחת הרומנית. לכאורה הקהילה הייתה לה זרוע פרקטית, היא הייתה יותר על תקן ייצוגי, אבל מאוחר יותר. ראש הממשלה של רומניה הודה שהיא השיגה בימים אחדים יותר ממה שעשה הצוות שלו במשך חודש. היא מתארת בספרה, ברישומים חדים, לפעמים גם בהומור, את האנשים שמשלו אז באירופה, והכריעו את גורלה. לויד ג'ורג', לורד בלפור, קלמנסו, הנשיא פונקארה, ועוד. היא השיגה הזמנות אוהדות להמשך טיפוח הקשרים הדיפלומטיים. ובל נשכח שהיא גם התקבלה רשמית כחברה באקדמיה לאומנויות יפות בפריז. האישה היחידה מבין הגברים במוסד הזה. ולכינוח, התהוותה רשת של קשרים פוליטיים כשהיא משדכת את בנותיה ובניה לנסיכות ומלכים ברחבי אירופה. בזכות רשת העכביש הזאת, זכתה בעוד כינוי, חמת הבלקן. אולי העייפות מתחילה להתפשט בך. עכשיו זה בסדר גמור. הכילי את זה עוד כמה רגעים. אלו בדיוק הרגעים שבהן אנחנו מרחיבות את גבולות היכולת ומשפרות את הסבולת. חוץ מזה, לי יש עוד כמה צדדים של מרי להציג לך. וזה אחרי סינון, אגב. אמרנו שחיפשתי אומנית ושוחרת אומנויות. אז באמת, בנוסף לפעילותה הציבורית במלחמה, בנוסף לפעילותה הדיפלומטית החיונית, הייתה לה השפעה רבה על התפתחות האומנות בארצה. והיא הייתה פטרונית של תנועת האר נובו, ובכלל, עודדה תנועות אומנותיות שונות. היא החייתה את העניין במלאכות יד ובאומנות של עיקרים, ועודדה את תרבות הצוענים. כל אלו מצביעים על ערכים הומניים, על הכרה בערכו של כל אדם, גם אם הוא מוקצה בשולי החברה או אני. על הוקרה של ערכים תרבותיים, גם אם הם אינם בחזית, גם אם הם אינם מנצנצים בתרקליני החברה הגבוהה. ואת זה אני אוהבת, זה לדעת לשמוע את כל הקולות של העם, לתת להם תקציבים, לתת להם ביטוי, לקדם גם אותם. תארי לך, אם בממלכתנו הפנימית היינו קוראות בחיבה על הקולות המבוישים שלנו, שעומדים אי שם בשורות האחוריות של המקהלה, מה היה קורה לו זימנת אותם קדימה לתת קולם? כיצד היה זה מעשיר את השירה? מה אחרים היו לומדים? מה את היית לומדת? הכירתי, את ממשיכה לרוץ, זה מדהים. גם מרי מריצה את העת שלה על גבי הניירות. היא כתבה וכתבה וכתבה אלפי דפים, חלקם מכתבים. למשל, היא התכתבה עם המשורר חליל ג'ובראן. חלקם שירים, חלקם סיפורים שהמציאה, חלקם יומנים אישיים, חלקם תיעודים היסטוריים ודברי ימי רומניה. מלכה שכותבת כך, מרחשי ליבה, מדמיונותיה, זה לא דבר רגיל. וירג'יניה וולף התייחסה לזכרונותיה של מרי בשנת 1934, ואמרה כי מלכת רומניה, מרי, הייתה ראש הכתר הראשון שידע לכתוב, וכי היא עשתה דבר שאיש לא עשה לפניה. היא פתחה את הכלוב המוזהב. כלומר, אפשרה הצצה אינטימית לחיי מלוכה, מה קורה מאחורי הקלעים של הפסון, באופן נגיש ואותנטי. על כן, רבים מסיפוריה הקצרים הותאמו לתיאטרון, בלט, קולנוע, רדיו וטלוויזיה. הנך קרובה לסיום הריצה שלנו להיום, אנחנו מתקרבות לשנותיה האחרונות של מרי. דארלינג, הגעת לזה, הגעת לקול דאון. העבירי כרגע את הקצב להליכה מהירה, שני את הטכניקה, ואולי התחילי לנשום מעט יותר עמוק. תבדקי אם את יכולה כעת לנשום מהאף. זה נותן לך מדד לעלייתך בכושר, שכן דרוש לך פחות חמצן כדי להחזיק את המאמץ. הקסם של מרי לא נשאר בתוככי אירופה. בכך קרנה של רומניה עלה מחוץ לאירופה. באמריקה, בעקבות ביקור מלכותי שערכה שם בחברת שניים מילדיה ברחבי ארצות הברית, קיבלו את פניהם באופן נלהב מאוד יחסית למדינה פרובינציאלית. למעשה על הביקור הזה עוד נכתב רבות, גם בידי מרי וגם בידי עיתונאים ופרשנים שהתייחסו אליה, לא רק כמלכה רשמית, אלא כאל שגרירה שאין לעמוד בפניה, כך קונתה לו פעם, כאל סלבריטאית מוכשרת שרוצים בקרבתה. בביקור היא ניצלה את המומנטום הזה, ופנתה לחוגי העסקים בניו יורק במילים האוונגרדיות. אנשי עסקים אמריקאים, בואו להשקיע בארצי! ולא רק איפה שססו לקבל אותה, היא הלכה לבקר. היא ביקרה ברפובליקה של טורקיה 3 פעמים. אחר כך ביקרה את סולטנות מרוקו, ואלו בואי נזכור מקומות שתרבותית התקשו לשאת נשים ברמה הפוליטית. היא הייתה האישה הראשונה שהוזמנה להוביל מפגש בקרן המלכותית לספרות. היא הצליחה לייצג בכבוד את ארצה המאמצת, ובד בבד הייתה נאמנה לעצמה ולאומנותה. ולכך תסכימי, דרושה לא מעט אינטליגנציה חברתית ורוחנית. קצב הליכה בינוני, כן, את חשה בטוב, מודה על ההקלה. לאחר מותו של פרדיננד הראשון בשנת 1927, הקדישה מרי את כל מרצה לניהול טוב של המדינה. למרבה הצער, עדיין. השוביניזם קבע שחייב להיות גם מלך, כזה עם בולבול. איף. אבל אמרנו שמרי לא טיפוס שנאבק במסורות. אז היא נשארה מלכה, רק שעכשיו גם ליוותה את האחיין שלה, המלך, בכל מה שצריך ללמדו. היא מאוד נפגעת מיחסו של הבן הבכור אליה, קרול השני, שבעקבות אורח חייו האישיים מסכן את שושלת המלוכה ואת המדינה וספגה ממנו יחס משפיל לא פעם, בעיקר כשהידרדרה בריאותה. הוא הביך אותה קשות. Oh well, קורה במשפחות הכי טובות. אז היא אמנם לא חסכה את דעותיה בפומבי על רבים מבני משפחתה, אך עליו, על הבן שלה, שבטנה ודאי הייתה מלאה כעסים, היא שמרה שתיקה רועמת וקשה. שלב אחרון, מורידות את ההליכה לקצב איתי. משהו קטן שלא הבנתי עד הסוף במחקר שלי, המלכה מרי הצטרפה בשלב כלשהו לקט או לאמונה הבאית. ולא הבנתי מה זה אומר מבחינת אורח החיים שלה, אבל זה מתיישב לי טוב על כך שעשתה עוד משהו אחרת מכולם. גם היא הקפידה על יחסי ציבור ונכחה באופן קבוע בעיתונות הרומנית והבינלאומית, עם מאמרים שנכתבו על ידה או עליה, רעיונות וצילומים. היא חלתה ב-1936, נסעה מחוץ לרומניה לטיפול, אבל זה לא עזר, ובסוף, ביולי 1938, נפטרה בגיל 62 לאחר סבל נורא. מפעל שוקולד, גוף סמים, נשאו את שמה. חגים ואירועים הוקדשו ומוקדשים עד היום ברומניה, לזכרה של דמותה הנאצלת. יפה לנו, בעיקר לך. את מסיימת אימון שישי, כוחך במותנייך את אלופה. ואני שוב חשה גל של גאווה. כי אני יודעת שאם הגעת עד כאן, את כה ראויה למילים הללו. תני למילים שלי להגיע אלייך. את אלופה. קבלי ממני חיבוק חזק. עד לאימון הבא, תהי מלכה אצילית, רחומה, דיפלומטית ואומנית. בממלכתך הפנימית. צ'או.